שלמות עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון ואני מארח כאן שוב את מנכ"לית המרכז לנטורופתיה, איה הוד. מה נשמע?
מעולה.
איזה כיף. תגידי, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהיו תקופות בחיים שהוא היה הרבה יותר קרוב אליי, עכשיו לשמחתי הוא קצת יותר רחוק.
כנל.
כאבי ראש.
כן, כאבי ראש, מיגרנות.
שזה דבר נוראי שאני לא חושב שיש מישהו שבאמת אף פעם בכלל לא כאב לו הראש אפילו קצת.
יש מצב.
אז יש, למרות שכאבי ראש זה משהו ששכיח יחסית באוכלוסייה, נורא קשה לקבוע בדרך כלל ממה הוא נוצר, נכון? אני לא מדבר על מכות או טראומות או דברים כאלה שמאוד הגיוני, שאם קיבלת נבוט בראש אז כואב לך הראש, אבל עדיין לא מצליחים לגמרי להגדיר. אז בואי ננסה בכל זאת אולי להגדיר באמירה כללית מה זה כאב ראש.
אז כמו שבאמת אמרת, כאבי ראש ומיגרנות הם תופעה מאוד מאוד נפוצה, ובאמת הרבה מאוד אנשים סובלים מזה. ואני ככה מחלקת את זה, לא רק אני, מחלקים את זה לשניים. יש את הכאבי ראש והמיגרנות הראשוניים, זה כשאנחנו לא יודעים מה גורם לכאב. הוא לא מקושר לשום מצב בריאותי. ויש כאבי ראש שהם משניים, זאת אומרת שאנחנו יודעים בדיוק מה גורם להם. כאבי ראש כרונים כתוצאה ממתח, הם קוראים להם tension headaches, והם הכי 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 נפוצים. ויש את המיגרנה שהיא כאב ראש שנמצא במקום השני מבחינת השכיחות שלו.
כן.
הכאב בעצם נוצר בגלל התכווצות והתרחבות של כלי דם במוח.
זה כאילו ברמה המערבית, כן. ברגע שכלי דם מתכווצים, אז פחות דם
מגיע
יכול
לה...
לזרום לשם. ו...
ויוצר איזשהו תהליך גם דלקתי.
כן.
אוקיי.
אוקיי.
דרך אגב, מיגרנה היום נחשבת למחלה מוחית, ולא מחלה של כלי דם.
מחלה מוחית?
מחלה מוחית, כן.
אוקיי, אז כאילו הצליחו לקשור אותה ממש למוח, או שפשוט החליטו שבגלל שהשפעת כלי דם באה לידי ביטוי בעיקר באמת במוח, אם זה בלחץ, אם זה בכל מיני סימפטומים שעוד מעט גם תזכירי ונדבר עליהם, אז בעצם החליטו לשייך את זה למחלה מוחית.
כן.
אוקיי.
כן. אז נדבר ככה קצת על מה בן אדם שחווה כאבי ראש או מיגרנות מרגיש.
אוקיי.
מה התסמינים. אז מי שיש לו כאבי ראש, tension headaches, זה לחץ, זה כאב שמופיע בשני הצדדים של הראש, הרבה פעמים מעל העיניים. הוא יתחיל, לפעמים אני שואלת, זה מתחיל מאחורה? כי יש אנשים שהכאב מתחיל מאחורה, הוא מטפס מהעורף.
שזה כאב ראש אורפי כזה,
כן,
נכון?
כן, והוא עולה למעלה.
שפשוט מטפס למעלה.
בדיוק.
עכשיו, את הזכרת את ה... זאת אומרת, את הגדרת את זה כ-tension headache.
כן, זה מקושר למתח.
שזה לגמרי, מתח הוא סוג של טריגר, ולכן אנחנו ניתקל בו בעיקר במצבי מתח.
לחלוטין, ואני כמעט לא מכירה בן אדם שלא סובל ממתח בעולם שלנו.
במדינה שלנו.
במדינה, כן. הרבה פעמים זה גם מערב את השכמות, את הכתפיים, את הצוואר. והלחץ והכאב לא מוגדרים כמאוד מאוד חזקים. משהו ככה בינוני כזה, תמיד בן אדם שסובל מכאב ראש על רקע מתח, מ-tension headache, אז הוא אומר לי, כאילו, מי את שתבואי ותגידי לי שאני לא סובל מכאב מאוד מאוד חזק? אז אני אומרת לו, בוא, כשתדע מה זה מיגרנה, אז תבין שזה לונה פארק.
כן, אוקיי.
אז זה הסימפטומים של ה-tension headaches, שהוא הכי נפוץ, והמיגרנה, זה מתחיל כמו כאב פועם כזה, כמו פולסים, אוקיי? זה יכול להיות בשני הצדדים של הראש, זה יכול להיות בצד אחד, זה יכול להיות מקדימה, וזה כאב מאוד ממוקד, זה לא מפושט. והוא הולך ומחמיר. עכשיו, ככל שהוא הולך ומחמיר, יש אנשים שזה מתפתח אצלהם גם לבחילות, להקאות. דרך אגב, יש הרבה אנשים שמאוד מפחדים להקיא, הם יעשו הכל בשביל לא להקיא. אני אישית, מניסיון אישי שלי,
זה עוזר.
הקאה מסיימת את ההתקף. הפעם האחרונה שהייתי בהתקף, אני ביקשתי שיקחו אותי למיון.
אוקיי.
זה לא צחוק, אתה מאבד שליטה, הכאב בעוצמות כל כך גבוהות, שאתה מחפש מי עכשיו בא, רק בשביל שיירה לך בראש, כדי שיפסיק את הכאב.
אני מגרינאי ותיק וידוע, אני סבלתי ממגרנות, לדעתי מגיל 6.
וואו.
אפילו, זה היה סוג של בעקבות של טראומה, של תאונת דרכים, וזה התחיל שם סוג של טריגר, וכילד אתה גם יכול להכיל הרבה פחות.
נכון.
זאת אומרת, הסף סיבולת שלך הוא מאוד מאוד נמוך, ואני זוכר שבמצבים האלה, האמת, גם הקאות לא פתרו את זה, היו, זה מין הקלה רגעית, אבל בגלל שכשאתה, ההקעה זה משהו שהוא איזושהי פעולה שמצריכה ממך כל כך הרבה אנרגיה שכבר אין לך.
גם מנטלית.
גם מנטלית, גם פיזית, שאתה מרגיש אחרי ההקעה הקלה לשנייה, אבל אז אתה מרגיש את כל הנטל הזה, את כל האנרגיה שקילית, בעצם מתנקמת בך, ואז זה אפילו לפעמים היה פועם יותר, אבל בוא נגיד, מי שלא מכיר את זה, מי שלא חווה מיגרנות בעוצמות האלה,
לא יבין.
לא יוכל להבין שבעצם, זה גם לא החלטה יזומה. אתה לא שואל את עצמך, אני אקי עכשיו, או שאני לא אקי עכשיו, זה יעזור לי, או שלא יעזור.
נכון.
ניטלת ממך השליטה בעניין הזה.
אבל באמת, יש הרבה אנשים שהקעה מסיימת את ההתקף, ואני אומרת לא להחזיק, זאת אומרת, יש אנשים שממש מנסים להחזיק, לא להקיא מהפחד מהקעה. זה...
מזל.
לא, ממש לא. לא להפסיק.
אם
לא,
אתם כן. יכולים, אז נכון, פשוט נכון. תשחררו.
עכשיו, יש במיגרנה, וזה מאוד מוכר, את התמונה הזאת בראש של אני שוכב במיטה בלי לזוז, בחושך.
נכון. בשקט.
בשקט, כי יש רגישות מאוד גבוהה גם לתזוזה, גם לרעשים, גם לריחות, גם לאור חזק. זה יכול להימשך ההתקף כמה שעות, ויכול גם להימשך 3 ימים ויותר. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים לא קולטים מה זה אומר 3 ימים לסבול ממיגרנה.
כן, זה לא חזרתי מהעבודה וקצת כואב לי הראש, אני יושב רגע לנוח ואז הכל עובר לי, מדובר ממש במלחמה.
זהו, וכשאני אדבר על איך מאבחנים, זה בדיוק אחת השאלות. האם הכאב מנטרל אותך ואתה לא יכול לעשות כלום? או אם יש לך כאב ראש ואתה ממשיך את העבודה, את הסדר יום שלך, כואב, אבל אני
כואב לי הראש. פחות אבל עוד כואב.
כן, אבל במיגרנה זה מנטרל לגמרי בן אדם מכל הפעילות שלו. וגם התדירות של ההתקפים מאוד משתנה מאדם לאדם. התקף יכול להגיע פעם בכמה חודשים, פעם בחודש. יש כאלה שזה מגיע אליהם כמה פעמים בשבוע. ואני מכירה גם כאלה שסובלים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ממגרנה. הייתה לי אחת כזאת, היא כל הזמן הייתה מופיעה בבתי חולים, כל פעם שהיו עושים איזה מחקר על מיגרנה.
היא הייתה הראשונה להתייצב שם.
כן, היו מנסים עליה כל מיני תרופות חדשות. אני מוכרחה להגיד שהיא הגיבה מאוד 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 טוב לטיפול התזונתי.
וואו.
זה החזיק הרבה זמן מעמד. הבעיה חזרה כשהיא נכנסה להיריון. אז זה שינה קצת את העניינים.
כשאנחנו נדבר גם על זה, שתקופת ההיריון היא גם תקופה מועדת לפורענות.
לגמרי.
עבור מי שלא סובל, וכמובן עבור מי שכן סבל בעבר ממיגרנות. לגבי אבחון, דיברנו על זה שבאמת אין דרך להבחן את זה בצורה חד משמעית כל כך ברמה המערבית, ורוב הבדיקות הן באמת נועדו יותר לשלול דברים אחרים מאשר לקבוע שאכן מדובר במיגרנה.
אמת.
אז באופן כללי, כשמגיע אלייך מטופל שסובל ממיגרנות, חוץ מתשאול עצמו, יש לך עוד מדד שבעזרתו את בודקת מה מצבו? או שזה נטו תשאול?
בדרך כלל כשבן אדם כבר מגיע אליי, הוא כבר מאובחן.
הוא כבר מאובחן, הוא מגיע כבר עם עניין מערבי, ואומר, אני סובל שאני מי, הנה.
אני מיגרנותי, יש לי ככה וככה.
זה המצב.
בואי תעזרי לי באופן טבעי לפתור את הבעיה. זה כיף לקבל מכתב ממישהי בדרך כלל.
וואי, ששינית לה את החיים.
כן.
זה מדהים.
שהיא מחכה למיגרנה במחזור וזה לא מגיע, ואז היא מחכה לאחרי המחזור והיא לא מגיעה. זה כיף.
במה שנקרא חשדנות זהירה.
כן, כן. כי כשאתה סובל ממיגרנות, אתה נמצא הרבה פעמים במקום של אלרט. אתה מחכה לזה.
נכון.
מתי זה יתפוס אותך בסיבוב.
כי זה מצמית.
כן.
אתה ממש חווה את זה, ואתה פוחד מזה, זה משהו שמקווץ אותך.
כן.
אז יש הרבה אנשים גם שהם לא מאובחנים, זאת אומרת, הם סובלים כל השנים מכאב ראש, וכל דיבור המיגרנה הפך להיות, את יודעת, עניין כל כך שם, שזה סוג של כבר הגדרה עצמית. כואב לי הראש, יש לי מיגרנה, כי אמרו שזה כאב פועם, שזה האורה,
אני סובל מכל אלה. אז הרבה פעמים מתבלבלים, הרבה פעמים זה לא באמת מיגרנה, זה באמת אין
שם הדקס. נכון, נכון, הרבה פעמים זה באמת לא זה, אז לכן חשוב ללכת ולבדוק. בכל מקרה, ברפואה סינית, אנחנו, כל ההבחנות שלנו, לאו דווקא בענייני מיגרנות, זה עניין של דופק ולשון. זאת אומרת, יש הבחנת דופק, הבחנת לשון, אנחנו בודקים את הדופק, בודקים בדופק את התפקודים או את מצב האיברים החשובים. ברפואה הסינית, בהסתכלות הסינית, וגם מראה הלשון שמספר לנו המון דברים עליכם, אבל גם בעניין הזה, והרבה פעמים אנחנו באמת יכולים לזהות בעמדה, נקרא לזה, של המחמם. אנחנו מחלקים את הגוף לשלושה מחממים ברפואה סינית. במחמם האמצעי, שזה האזור של הכבד, אנחנו יכולים להרגיש באמת עד כמה הדופק הוא מיתרי, הוא שופע, הוא גואש, והרבה פעמים באמת במהלך הדיקור עצמו, אנחנו מרגישים את הדופק משתנה אונליין, וזה מאוד, מאוד מעניין.
אני מאוד אוהבת שמדקרים אותי ובודקים לי לשון ודופק. אני עושה את זה כל שבוע.
אי אפשר בלי זה. כשמתמכרים לזה, מתמכרים לזה. עכשיו, את תיארת באמת את המצב הזה, חלק מה-DD, מההבחנה המבדלת בין tension headache למיגרנה, באמת העניין הזה של חצי ראש, נכון? העניין הפועם, וגם העניין של חצי הראש, וזה גם המקור, בעצם ההגדרה מיגרנה, זה בא מאמירה יוונית, מהגדרה יוונית שנקרא המיקרניאל, שזה בעצם
חצי ראש.
שזה חצי ראש, זאת אומרת, חד משמעית זה אחת מההבחנות הראשונות, כדי לקבוע האם מדובר במיגרנה. וברפואה הסינית, זה נורא מעניין, כי מן הסתם הסינים לא קראו לזה מיגרנה לפני כמה אלפי שנים, והרפואה הסינית, דיברנו על זה בפרקים הראשונים של שלמות, מתבססת על ספר שחיבר הקיסר הצהוב, שנחשב לאבי הרפואה הסינית, ובספר הזה שנקרא הסואן, זה חלק מאותם כתבים עתיקים, עושים את הקשר בין רוח בהגדרה הסינית, רוח שנע בתוך הגוף, לבין המיגרנה, והמיגרנה מוגדרת כרוח במוח, ולכן גם יש את כל התיאורים האלה של מיגרנה שתוקפת רק חצי ראש, שהחצי ראש הזה מתחלף, זה לא חייב להיות תמיד צד ימין או צד שמאל, זה לא חייב להיות בהכרח רק קדמי או אחורי, זה באמת נע, וחלק מה נקרא לזה מהאפיונים של הרוח בהגדרה הסינית שלה, זה באמת האופן החמקמק הזה שבו היא נודדת בגוף. ולצורך העניין, זה כבר נושא אחר, אבל לצורך ההשוואה, שבץ מוחי לא עלינו, הוא באמת מצב שבו, אני אגיד במילה, שאמורים להתקיים כמה תנאים על פי ההבחנה הסינית כדי שהוא יקרה, אבל מדובר באמת ברוח מאוד חזקה שעולה למוח. שלשם היא מתנקזת, אנחנו עוד מעט נדבר על זה בהקשר הזה של מיגרנה. אז דיברנו על כבחילות, נכון? דיברנו על כאב בחצי ראש. איזה עוד סימפטומים יש או למיגרנה או ל...
יש משהו שנקרא אורה. ויש את זה לצערי, תכף תגיד, תבין למה אני אומרת לצערי, יש את זה לצערי רק לחלק מהסובלים, ולחלק קטן.
אנחנו דורשים שוויון, או שלכולם יהיה, או ש...
למה? כי אורה בעצם זה סימנים שמקדימים את הכאב, מקדימים את ההתקף המיגרנוטי. זאת אומרת, בן אדם שכן יש לו אורה, זכה, אני עושה זכה במרכאות כפולות, לדעת שהנה, עוד מעט מגיע כאב, אני מתכונן, אני צריך לקחת ולעשות מה שצריך.
כן.
אורה יכולה להיות, וזה אצל כל אחד נראה אחרת, היא יכולה להימשך 5-6 דקות, היא גם יכולה להימשך 30 דקות ועד שעה. וזה סימנים שמתריעים על הגעת מיגרנה.
ומה, איך היא באה לידי ביטוי?
דרך אגב, לא תמיד היא באה לידי ביטוי. יש אנשים שיש להם אורה,
אוקיי.
ואין אחרי זה התקף של כאב.
אוקיי.
יש לי קרוב משפחה שאצלו מיגרנה, זה שפתאום בעין אחת הוא רואה שחור. Okay. זה יכול להימשך כמה דקות, חצי שעה, זה המיגרנה שלו, אין כאב. אז הרבה פעמים אורה מגיעה בלי ההתקף,
בלי המיגרנה.
בלי המיגרנה, בלי הכאב.
שזה עדיף על החלופה אגב.
לגמרי, אבל זה מבעיל למי שלא יודע שזה מיגרנה, ברור. והרבה פעמים זה גם לא מיגרנה, צריך לבדוק את זה, צריך לעשות בדיקות. כי כן. צריך לקבל את, את האישור, כן, שזה מיגרנה.
שום דבר, כן.
שאין משהו אחר.
אין פה איזה גידול או משהו, לא עלינו.
אז אורה משתנה אצל כל אחד, יש כאלה שזה סחרחורות, יש כאלה שזה ממש קשיים ביציבה, הפרעות בראייה, ערפול, יש כאלה שרואים ממש הבזקים של אור, זה יכול להיות אורות לבנים, צבעוניים, שחור, לפעמים זה נימול בגפיים, ידיים, רגליים, לפעמים הנימול מתפשט לפנים, ללשון, ויש כאלה במצבים חמורים שאפילו קשה להם לדבר, ממש מתקשים בדיבור. יש כאלה שזה בא לידי ביטוי אצלהם כדיכאון, כעייפות, כעצבנות, זה גם יכול להיות חלק מהחבילה הזאת.
כן.
אז מי שכבר מכיר את זה ויודע שזה האורה שלו, זה הסימנים המקדימים שלו לזה, והוא יודע שהנה עוד מעט מגיע כאב.
זו בעצם, זה... בעצם הזעקת הצונמי,
בדיוק.
שאומרת שבעוד כמה דקות הגל הזה יגיע, וזה הזמן לעשות את מה שבדרך כלל עושים. כל אחד, על פי ניסיונו, כן, מה שעוזר לו, אם זה ללכת ולהסתגר, אם זה לנסות לישון, אם זה לקחת משככי כאבים אפילו, יש לך זמן להכין את עצמך, ויש באמת אנשים שמתארים את האורה הזו. האורה, אגב, כאילו גם בשימוש האומנותי שלה, האורה זה מין הילה כזו שמקיפה דמויות וכולי, אנשים באמת מתארים סוג של גלוב כזה, סוג של זוהר שהם רואים בעין אחת רוב הפעמים, סביב דברים במרחב הראייה שלהם. יש כאלה שמתארים את זה כאילו הם מביטים על העולם דרך זכוכית שבורה, שבעצם שוברת את קרני האור וצובעת את הסביבה בצבעים או בגוונים שהם קצת לא נורמליים,
כן,
לגמרי.
כן.
אוקיי, אז זה גם חלק מהתסמינים האלה, והיא למשל, מאוד שכיחה.
כן, לי למשל לא היו אורות, לא היה. אצלי הכאב היה
לא
מתחיל.
לא היית מבנות המזל האלה.
לא הייתי. אם בעלי היה מקבל טלפון שהולך ככה, בו, כי זה מה שיכולתי לעשות בו, לא, מעבר לזה לא, אם זה היה בו...
זה גם יותר מדי.
כן, זה באמת יותר מדי בזמן התקף קשה. זה אומר שהוא עוזב את הכל, לא משנה איפה הוא נמצא, והוא בא עם אוטו לקחת אותי, כמו עם אלונקה, ממש, הוא בא לקחת אותי.
פינוי לכל דבר.
כן, זה פינוי. זה פינוי. אז זה היה קוד כזה בינינו, שאם הוא מקבל טלפון וכל מה שאני מצליחה להוציא זה.
הוא לא שואל שאלות, הוא מניח את הטלפון ופשוט מניע את האוטו ובא.
דרך אגב, זה שלך זה היה מגיל כל כך צעיר, באמת כתוצאה מאיזושהי תאונה, מאיזושהי טראומה, זה לא מובן מאליו, כי השכיחות באוכלוסייה של הילדים היא מאוד מאוד קטנה, רק 4% מהילדים סובלים ממיגרנה. בדרך כלל ההתקף הראשון הוא דווקא בגיל ההתבגרות, ובארץ משהו כמו 16% מאוכלוסייה סובלים. אז ככה שבעיניי זה המון. ודרך אגב, כל פעם שאני מתראיינת אצלך, אז תמיד אנחנו מדברים על בעיות שהאנשים תמיד סובלות יותר, ואז אתה אומר, איזה מזל שלא עשה לי אישה. אז גם כאן.
גם כאן יצא ש... כן.
כן, אז נשים סובלות פי שתיים יותר.
סובלות פי שתיים יותר.
כן, דרך אגב, זה מגיל ההתבגרות. כי בגיל הצעיר יותר יש תקופה מאוד קטנה שהבנים סובלים יותר, אחרי זה יש איזשהו שוויון, אבל מגיל ההתבגרות, נשים סובלות פי שתיים יותר מגברים.
כי מה לעשות? אתן מורכבות יותר, וזה לא תמיד בא לזכותכן. זה לפעמים גם בא לרעתכן.
אני מניחה שזה גם קשור להורמונים, ויש עוד.
בוודאי.
אנחנו גם לחוצות יותר, נראה לי.
בוודאי. אתן לחוצות יותר, אתן חושבות יותר, וכן, אנחנו עוד מעט ניכנס באמת לעניין הגורמים באמת. מה הגורמים הידועים.
טריגרים.
וטריגרים כמובן, אבל זה שנשים באמת סובלות יותר מגברים בעניין הזה, אגב, זה מאוד, כשניכנס באמת לאובי הקורה בעניין הגורמים, אז זה מאוד הגיוני, מאוד הגיוני במובן הזה שבתקופת הריון נניח, אנחנו נתקלים בזה יותר, אנחנו, נשים בהריון נתקלות בזה יותר.
לא, אבל הגברים הם צריכים לטפל.
לא, אנחנו לגמרי איתכן שם בכל הזה, כן, אנחנו לא נהנים מהסיטואציה. אבל כן, הכל עניין, הרי הרפואה הסינית, הבסיס שלה בעצם, זה הכל מתחיל מאין ויאנג. והיאנג הוא באמת אותה אנרגיה מאוד חזקה שגם הזכרנו בתוכניות קודמות בהקשרים דומים ושונים, שהוא בעצם זה שעולה יחד עם הרוח, והוא בעצם זה שגורם לאותו התקף מיגרני. אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל כן, לחלוטין לא מפתיע אותי.
כן, אני מניחה שבגלל זה גם דיקור כל כך עוזר, יכול לאזן את היינג ואת היאנג. אבל אני לא מגיעה מהתחום הסיני, זה התחום שלך, אז אני מניחה שנדבר על זה.
אז בואי באמת נגיע לדבר אולי שהכי מעניין, על הגורמים.
אז קודם כל חשוב לי להגיד שעצם העובדה שאנחנו מבינים את הגורמים, או מודעים להם, זה כבר יכול למנוע חלק לא מבוטל מהתקף.
כי הם קשורים דבר בדבר, בדיוק. נכון? זה מאוד הגיוני
נכון.
גם.
נכון. אז קודם כל יש את העניין הזה שדיברנו על תהליכים דלקתיים בכלי הדם במוח, והזרימת דם בגלל ההתרחבות והיצירות של כלי הדם, אז זה עניין דלקתי. מיגרנה וכאב ראש יכולים להיות כתוצאה מזיהום חיידקי או ויראלי שפוגע במוח, לכן הרבה פעמים כשאנשים מגיעים למצב קשה, עושים בדיקות דם, וזה חלק מהדברים שמחפשים בבדיקת דם, לראות אם אין איזשהו זיהום או משהו בסגנון הזה.
כן.
כמו שאתה הזכרת, אחד הטריגרים יכול להיות חבלה בראש, תאונה, ואנשים יכולים בעקבות דבר כזה לסבול כל חייהם, מהתקפים, ואפשר לטפל בזה, חבל באמת לסבול. יש את הגורמים התורשתיים, שזה, בוא נגיד, אם, הרבה פעמים אתה שומע, זה עובר במשפחה, נכון, זה רץ במשפחה. נכון. כי לגנטיקה יש השפעה מאוד גדולה, ודרך אגב, זה לא אומר שאם יש לך רקע גנטי, אתה צריך כאילו, זהו, זה דן את
הנחרץ. נחרץ סגור עליך.
כן, ממש לא. כן. ממש לא.
אבל יש לך בעצם את הנטייה. אתה מגיע כן. עם סוג של כבר נטייה כלשהי להגיע לשם.
לחלוטין. היום גם יודעים על גנים מסוימים. ממש יש מוטציות גנטיות שקשורות לסיכוי גדול יותר לסבול ממגרנה.
וואלה.
כן, כן.
אוקיי, זה מעניין.
ממש. היום גנטי יודעים על מוטציות מסוימות בגנים. ממש.
טוב, אז עד שנמפה את כל הגנום ונוכל לנטרל אותם ככה אחד-אחד, אז זה יהיה המצב כנראה.
עוד גורם, כן. וזה אולי אתה גם מכיר, זה מה שנקרא, בצבא אומרים את זה, יין פטישים, יין אדום, ובכלל אלכוהול באופן כללי.
נכון.
יש אנשים שמודעים לזה, שברגע שוואנס הם שותים, יש מחיר, והמחיר יכול כן. להיות מיגרנה או כאב ראש מאוד קשה. אז כן. אם אתה יודע מראש שזה גורם לך למיגרנה,
אנחנו לא מדברים בהכרח על הנגובר, לא מדברים על מצב שבו באמת שתיתם כמו סוסים, ואז די הגיוני גם, זאת אומרת, גם אם אתם אנשים סופר בריאים, בלי שום נטייה, הנגובר יגיע. אנחנו מדברים באמת על מצב שבו אלכוהול, אפילו ברמת השלוק שניים של בירה, עושים לא טוב ומתחילים פה איזושהי מיגרנה.
מתחיל התקף, כן. אז אם אתם מודעים לזה, וזה משהו שחוזר על עצמו, וואלה, אל תשתו. אלא אם כן אתם מוכנים לשלם את המחיר.
כן.
דרך אגב, אותו דבר אני יכולה להגיד על קפאין, אבל עם קפאין יש פה עניין מעניין, כי אני בזמנו יכולתי למנוע את כיף עם קפאין.
נכון.
זאת אומרת שאם הייתה מתחילה מיגרנה, והייתי תופסת את זה בזמן עם כוס קפה שחור חזק, היא לא הייתה מתפתחת, הייתי יכולה לעצור את זה. הבעיה עם קפאין כגורם למיגרנה זה א', אם שותים הרבה, דרך אגב לא בכך שותים, יכול להיות שזה משהו מצטבר, כי גם שתיתי קולה, גם שתיתי קפה, גם שתיתי תה, וגם אכלתי שוקולד, כמות הקפאין היא מטורפת, כן. אם חושבים על העניין המצטבר. אז אם יש הרבה קפאין, זה יכול להיות טריגר.
נכון.
או אם נגמלת מהר מדי, אם אתה רגיל לשתות, והפסקת הרבה אנשים מכירים את זה.
כאבי גמילה, בוודאי.
זה מוכר להרבה אנשים, ואז הם אומרים, אוי, אני מכור.
יש את האנשים האלה שלא מספיקים לשתות לפעמים את הקפה בבוקר, והופ, אחרי שעה-שעתיים, כאב ראש.
ולוקח להם זמן להרבה פעמים לקשר, שזה בגלל שהם לא שתו
קפה. נכון, נכון מאוד.
אז קפאין בהחלט יכול לעצור מיגרנה, והוא באותה מידה יכול לגרום לה.
הכל עניין של מינון, ומה אתם רגילים לצרוך.
לגמרי. גם אנשים, ואת זה דרך אגב כולם כמעט חוטאים בזה, חוסר בשתייה או שתייה לא מספקת.
כן.
אנחנו לא שותים מספיק מים.
נכון.
אנחנו שוכחים לשתות, אנחנו לא אוהבים לשתות, אנחנו לא יודעים לשתות, אנחנו שותים דברים אחרים. בן אדם ששותה 14 כוסות קפה, זה לא מחליף מים.
נכון.
אז אנשים שיודעים שהם מתייבשים יותר בקלות וזה טריגר למיגרנה, הם צריכים להיות יותר במה שאני קוראת מודעות מים, מודעות
בגלל
שתייה.
בגלל זה גם כחלק מתשאול, כשאנחנו מתשאלים מטופלים נכון. בתהליך הראשוני לפני שאנחנו ניגשים לטיפול עצמו, כשאנחנו שואלים כמה אתה שותה, זה כמה מים אתה שותה.
נכון.
זה לא ספרייט, זה לא קולה, זה לא רדבול, זה לא קפה, זה לא תה אפילו. זה מים, מים, מים.
לגמרי.
וכן, כולנו חוטים בזה. אני לא שותה כמעט בכלל מים, זה היום ונורא, יש לי משמעת מים באמת אחת הגרועות.
אז אצלי זה בא בתקופות, ויש תקופות שאני פשוט או מתיידדת עם בקבוק. אני פשוט לוקחת בקבוק של ליטר וחצי, מתיידדת אותו, ואני אומרת לעצמי שעד סוף היום אני צריכה לסיים אותו, ואף אחד לא נוגע בחוץ ממני.
זו המשימה שלי.
זו משימה. יש תקופות שעובד לי יותר להגיד לעצמי, מעכשיו, כל פעם שאת עוברת במטבח ליד התמי 4, חובה כוס. אז אני פשוט שותה כוס. כל פעם שאני עוברת ליד המטבח, עוברת
זה יפה
ליד...
שאת זוכרת את זה. אני יכול להחליט, ואז לתא ליד התמי שעות, ולא...
לא,
להתייחס
כשאתה...
אליו כפסל סביבתי. אני לא... אני לא עושה את הקשרים האלה, זה רע מאוד.
אז זהו, קטע של שתייה הוא באמת יכול למנוע הרבה מאוד התקפים. ומים, באמת מים, כן. לא דברים אחרים. יש אנשים, והם יודעים להגיד את זה, שאם הם מדלגים על ארוחה, זהו, התקף.
כן.
עכשיו, יש ממש הם יודעים את זה, אז אם אתם יודעים את זה, וואלה, אל תצאו מהבית בלי שיש לכם איזה משהו בתיק לאכול. קצת שקדים, תפוח, גזר, מלפפון, משהו לנשנש, או אפילו אם אתם ביום לימודים ארוך, או ביום עבודה ארוך, ואין לכם נגישות...
אל תתקעו בלי אוכל.
פשוט קחו קופסאות עם אוכל
חייבים.
מהבית. או תרמוס גדול של מרק תחון, כל הזמן שיהיה לכם זמין...
וואי, תרמוס של מרק תחון זה מהמשקיינים.
כן. לא, מרק תחון זה שנייה להכין, זה יושב במקרר כמה ימים, אתה רק מוזג לתרמוס ויוצא מזה, עם זה מהבית, אתה...
וזהו, וזה ארוחה בשלוק.
זה ארוחה בשלוק, וזה גם מאוד נגיש. כי נכון. אתה לא צריך להתחיל להוציא סכין במזלג, אתה שוטה את הארוחה שלך.
נכון, יש בזה משהו.
זה משהו שאם אתה יודע מראש שדילוג על ארוחה הוא טריגר למיגרנה, תחשוב פעמיים אם אתה רוצה לשלם את המחיר הזה. כן. תבוא מוכן.
ברפואה סינית בעיקרון יש כמה, נקרא לזה סינדרומים. כל סינדרום הוא מורכב מאוסף סימפטומים שבעצם... יש לו סוג של שם שכרגע לא יגיד הרבה, אבל בגדול יש כאלה שמיגרנה היא באמת חלק מאיזושהי בעיה כוללת שנובעת מי, דיברנו על חוסר בדם, אז חוסר בדם זה באמת יכול להיות איזשהו גורם, כמו שאמרנו, למיגרנה. ברפואה סינית יש את נושא עליית היאנג שגם הזכרנו. יאנג זה בעצם אם אנחנו נתייחס לגוף שלנו כבאמת סיר של מים רותחים, אוקיי? סיר מבעבע, אז העדים לצורך ההדגמה הזאת, או לצורך המשל הזה, זה באמת היאנג שעולה למעלה, ובעצם ככל שאנחנו מגבירים את הלהבה, או מגבירים את האש, אז יהיו יותר עדים. הידוי בעצם יגבר, ולכן תחשבו שיש נניח... מכסה לסיר הזה, שזה לצורך העניין הראש שלנו, וכולנו יודעים מה קורה כשאנחנו משאירים סיר עם מים רותחים, דולק על אש גבוהה, זה מתישהו גולש, אז לשמחתנו הראש שלנו שום דבר לא גולש ממנו, אבל זה באמת בא לידי ביטוי בלחצים, בכאבים, וזה יכול לבוא לידי ביטוי באופן הזה. וכשהזכרנו את נושא הנשים, גם בגיל המעבר, מיגרנות הן תופעה לרוב מאוד שכיחה. עכשיו, מצד אחד נשים סובלות ממיגרנות פי שניים יותר מגברים, כשגברים יש בהם הרבה יותר יאנג לעומת נשים. נשים דווקא נורא איניות, הן נורא פינסיות. העניין הוא שנשים בגיל המעבר בעצם, לגיל המעבר יש השפעה מאוד לא טובה על יין. זה בעצם השלב שבו מה לעשות? הגוף, גם של גברים, גם של נשים, יש מערכות שכבר עשו את שלהן, ולכן הן מתבלות קצת, הן מזדקנות, הן מתקלות, יש מאגר של יין שמתקלה. עכשיו, חלק מהביטויים של חוסר ביין, זה גם מחסור, זה בעיות בשינה, זה בעצם סוג של אינסומניה, שדיברנו על זה בתוכניות קודמות, זה גם הזעות במהלך הלילה.
ולחום, יאנג.
לגמרי, לגמרי. כל עניין גלי החום זה קלאסי לחוסר אין, והאין, בתוך העיגול הזה של האין והיאנג שאנחנו כולנו מכירים, השחור והלבן, האין מאזן את היאנג. האין נועד בעצם לאגן את היאנג ולקשור אותו כמו שילד תופס בלון הליום. וברגע שאין אין שיתפוס את היאנג, אז אופ, היאנג עולה למעלה, ואז אנחנו שוב מקבלים, יכולים לקבל את זה בצורה של מיגרנה. הזכרנו גם, הזכרנו את חוסר הדם, ויש עניין של לך חוסמת, שלך חוסמת זה איזשהו משהו שנשמע נורא כללי, אז זה פחות הליכה שאנחנו, לפעמים כשאנחנו חולים, קצת מצטברת לנו. זה יכול להיות משהו ברפואה הסינית, אם להסביר את זה בצורה פשוטה יותר, זה משהו שהוא קצת ערפילי. זה משהו שהוא קצת ערפילי, והתיאור של ליכה שחוסמת את המרידיאנים, תתארו לעצמכם סוג של עננה, סוג של קצף מאוד עדין, שממלא צינור נניח. אז ברגע שהוא ממלא צינור וחוסם אותו, יש הרבה פחות מקום לכל חומר אחר להשתלב שם, ולכן הלחץ בקצוות שלו, אפילו בגוף הצינור, יגבר. אז ברגע שמישהו מאובחן, כבעל לך במחמם עליון, זה חד משמעית משהו שיכול להוביל למיגרנות, כי לנו אין שסתומים שהלחץ יכול לצאת מהן. מבחינת הדברים שאמרת, הרבה מהם כמובן נורא מתכתבים גם עם רפואה מערבית, גם עם רפואה סינית בעניין הגורמים והטריגרים, כי בסך הכל באמת מדובר באורח חיים שדומה בכל התחומים האלה. אז דיברת באמת על העניין התורשתי.
כן.
שזה נקרא עניין קונסטיטוציוני, ובאמת ברפואה הסינית, זאת אומרת, התפיסה היא שעובר שמתפתח הוא בעצם נקודת המינימום שלו תהיה נקודת המקסימום של ההורים שלו בזמן ההפריה. כלומר, לכן ההצעה היא לבני זוג. כן, ההצעה היא לבני זוג בעצם, אם אתם מעשנים, או אם אתם עושים כל מיני דברים, ואתם יודעים, זאת אומרת, מדובר בהיריון מתוכנן, ואתם יודעים שאתם מתכננים הפריה, מתכננים להיכנס להיריון, חשוב שבאמת תיגמלו, כמו שאישה הרע במהלך הריון, נגמלת מכל מיני דברים, כמו אישון, כמו כל מיני אלכוהול ודברים שיכולים לפגוע בעובר, יש חשיבות משמעותית בלהקפיד על העניינים האלה אפילו טרם ההפריה, כי בעצם הדברים שאתה מביא איתך, הנקודה שבה אתה נמצא, אם היא נקודה חלשה, אם היא נקודה שבה אתה מאשן מאוד כבד, גם כגבר, בזמן ההפריה בעצם, יש סיכוי שבעצם הילד יתפתח עם חולשת ריאות בעקבות זה. אוקיי? זאת אומרת, העובר עצמו ייקח את החולשה הזו. ולכן נהוג לומר שנקודת המקסימום של ההורים, מקסימום לצד החיובי, זאת אומרת, המצב הכי טוב שאתם יכולים להביא את עצמכם אליו, זו בעצם תהיה נקודת הבסיס שהילד שלכם יצמח ממנה.
מדהים.
אז גם כאן זה מאוד, מאוד מתכתב עם זה. ברפואה סינית, אגב, העניין של טנשן ומיגרן, זאת אומרת, יש קצת פחות הבחנה בין המקרים האלה. באופן כללי, מיגרנה יכולה גם להיגרם מרגשות, בעיקר מהתפרצויות של כעס. הרבה פעמים יש אנשים שהם נמצאים בסערת רגשות מאוד, מאוד עמוקה, מאוד עזה, ויודעים, או אפילו לא יודעים, כי הם כל כך בתוך זה, שהמיגרנה אפילו מתפתחת תוך כדי. אז לרוב זה באמת כל מיני תחושות כמו כעסים, או כל מיני מתחים, חרדות, ובכלל רגשות שהם מודחקים. גם נכון. דברים שאתם לא רוצים להביא לידי ביטוי, ועוצרים אותם בתוככם, בשלב מסוים יכולים להוביל למיגרנות, וזה משהו שיש הרבה אנשים שמדחיקים כן. רגשות.
יש הרבה אנשים שזה קורה להם בתקופות כמו אחרי אובדן.
נכון.
תקופה של אבל, זה סטרס מאוד מאוד רציני, ויש נכון. התפתחות של הכאב ראש ומיגרנות, כן.
נכון.
כשאנחנו
נכון.
נמצאים במצבי קיצון, קיצון תוך כדי באמת יכולה להתפתח.
יש קשר בין, בין כן. הדברים האלה, גם ענייני תזונה, שאת כמובן תרחיבי על זה מאוד בהמשך.
אני תכף ארחיב את זה, כן. זה מאוד חשוב להגיד את זה, אני שומרת את הטוב לסוף. כן, אני רוצה להמשיך, כן. יש עוד כל מיני גורמים שחשוב לזכור אותם, כמו למשל... בעיות שינה, או שינוי בהרגלי שינה, או מחסור בשינה, או אתם מכירים בסופי שבוע שישנים קצת יותר ממה שרגילים ומתפתחת מיגרנה?
בדיוק.
עודף שינה גם גורם לזה.
נכון.
אז יש אנשים שיודעים את זה, והם פשוט בסוף שבוע מכריחים את עצמם באופן יזום לקום מוקדם בבוקר, כמו כל יום אחר, בשביל...
כדי למנוע מצב שבו הם מחרבים את כל סוף השבוע.
אמרת נכון. גם יש אנשים שאומרים לי על ריחות. אני למשל... אם אני מחריח חזק מדי של זיעה או בושם שנורא לא נעים לי ואני רגישה לזה, זה יכול לגרום.
זה גם יכול כן? לעורר משהו.
כן, להתפתח למיגרנה, בהחלט.
אוקיי.
סטרס כבר אמרנו, מחשבות תורדניות, זה הגיוני. סינוסיטיס, זה הגיוני. שזה אחד הגורמים למיגרנה.
זה כבר ברמה האנטומית, הסינוסים יושבים, הסינוסים העליונים יושבים קצת מעל הגבות, נכון? אזור המצח. אז זה חד משמעית יכול להוביל במצבים אקוטיים של דלקת, של סינוסיטיס פעיל, למיגרנות,
נכון.
להתפתחות של מיגרנות.
זוכר שדיברנו קודם שאחד מהתסמינים של האורה, זה שקשה לראות אורות, שרואים אורות וזה, הרבה פעמים אחד הטריגרים למיגרנה זה אורות. אתה מכיר את זה לפעמים שאתה הולך בטיילת תל אביב, בערב, עם הילדים, ויש את כל הנצנצים המסתובבים האלה, המעבבים האלה, עם האורות הצבעונים, הצעצועים האלה.
לגמרי.
אני הולכת שם ואני אומרת, הנה, אולי מישהו עכשיו יחטוף מיגרנה רק מזה.
מיגרנה במקרה המוצלח, במקרה הפחות מוצלח, אתה חוטפת כיף אפילפטי
נכון,
במקום.
יפה. אז גם אורות, או אפילו מעבר מהיר כזה, מחושך לאור, חושך לאור, חושך לאור, גם יכול להוות באמת טריגר להתפרצות מיגרנותית. או כאב ראש. שינויים במזג האוויר, זה מוכר.
נכון.
זאת אומרת, מעבר עונות, חורף קיץ, פתאום מעונן, אביך, אובך, גורם להרבה אנשים להתפרצות של מיגרנה. אז זה משהו שאין לנו שליטה עליו, אבל אם אנחנו יודעים על זה מראש, אפשר להתארגן. מאמץ יתר, נגיד, אני לא בכושר נגיד, ועשיתי פעילות גופנית שלא מותאמת לרמת הכושר שלי. אז... מסתי אומס, זה היה סטרס מאוד גדול על הפיזיולוגיה שלי, וזה יכול לגרום להתפרצות מיגרנותית, שזה גם הגיוני. בעיות בחוליות הצוואר.
כן.
אם יש...
שזה עניין אורתופדי כבר, נכון, נכון שגם נכון. יכול להוביל לזה.
או אם נגיד אתה בסטרס והשרירים בשכמות ובכתפיים מקובצים, זה גם יכול להשפיע על זרימת הדם למוח ולגרום לכאבי ראש ומיגרנות. אז נכון. אפשר לפתור את זה על ידי טיפול, או בדיקור, או בשיאצו, או בטווינה, או בעיסוי.
אפילו מקלחת חמה.
נכון, נכון. אפילו עושים את הקריות החמות האלה שמחממים במיקרו, אפשר mm-hmm. גם לשים את זה על זה, זה מאוד עוזר.
קריות קוסמת.
נכון. וואי, זה מסריח.
זה מסריח נורא, אבל זה נורא נעים.
נכון.
צריך להחליט מה יותר גרוע כנראה.
עוד דבר, הרבה פעמים כשאתה תלך לרופא ותדווח על כאבי ראש חוזרים, אחד הדברים הראשונים שהוא יבקש ממך לעשות זה ללכת לעשות בדיקת ראייה.
כן.
כי בעיות בראייה, או פתאום אם המספר עלה והמשקפיים כבר לא מתאימות, או... אז בעיות בראייה בהחלט טריגר לא מבורך להתקף.
נכון, כי כשהמספר בעצם מתחלף, בוא נניח וגדל, אז היכולת שלך לעשות פוקוס על דברים, היא בעצם משתבשת, נכון. ואתה מפעיל הרבה יותר מאמץ, על מערכת הראייה כדי באמת לראות, וכמו שאנחנו רואים לפעמים אנשים שלא בטוחים שהם רואים אותך מרחוק, והם ככה ממש מקבצים את כל הפנים, ממש כל שרירי הפנים משתתפים במאמץ הזה, וזה באמת, אם זה קורה לאורך כל היום, כי אתם פשוט לא רואים טוב, ועוד לא הבנתם שזה מספר שגדל לכם, או צילינדר שקצת התרחב לכם, אז זה גם יכול להוביל לזה.
פשוט ללכת לעשות בדיקת ראייה זה דבר מאוד טוב, אפילו רק בשביל לשלול, ולדעת שכל בסדר.
ובאופן כללי, כדי לראות טוב את העולם, מה רע?
עוד דבר זה תרופות. למשל, יש נשים שגלולות למניעת הריון, גורמות להם לכאבי ראש, והן צריכות להחליף את הגלולות, או להפסיק איתן. תרופות ליתר לחץ דם, גם יכולים להיות. זה צריך לראות אם יש בעיה כזאת, ללכת לרופא ולבקש להחליף את התרופה. אני אגיד באופן כללי, אני אשמח אם אתה תרחיב על זה מהפן הסיני, שהזכרנו את זה, שבאמת מצבים הורמונליים, נשים חוות הרבה פעמים מיגרנה, פעם אחת בחודש, שזה ליד המחזור, בסמוך למחזור, או יש כאלה שגם חוות את זה בביוץ. אז יש בהחלט גורמים הורמונליים
נכון.
למיגרנה.
אז זהו, ברפואה הסינית כמובן לא מתייחסים להורמונים כהורמונים, אבל עדיין סביב עניין היאנג, בכלל המחזור הנשי זה איזשהו תהליך שהוא באמת... הוא רכבת הרים משוגעת, גם בהסתכלות הזאת, כן, את ככה מעפעפת עם העיניים, אני רק יכול לדבר על זה, אני לא באמת מכיר את זה, אבל כן, לא מתיימר גם, אבל כן, יש נשים שחוות את זה באמת לקראת הביוץ, זאת אומרת, סמוך למועד הביוץ, כי בעצם הביוץ מבחינת ההסתכלות הסינית, זה בעצם הנקודה הכי יאנגית, זה סי היאנג בעצם, זה כדי ש... כדי שביצית בעצם תפקע מתוך השחלה.
צריך אנרגיית יאנג.
זה אנרגיית יאנג מטורפת, ויש נשים שפשוט חוות את זה חזק מדי, ולכן באמת לקראת הביוץ הן יוכלות לסבול ממיגרנות קשות. זה בדרך כלל משהו, אגב, שנרגע קצת אחרי. זאת אומרת, אחרי הביוץ עצמו, זה כבר סוג של הקלה כזו, ויש נשים ש... דווקא אחרי הביוץ אצלן, וזה כבר נובע ממשהו שקשור בהבחנה הסינית לחוסר דם, לאיזושהי נטייה לסבול מחוסר דם, כשבעצם במהלך ימי הווסת אישה מאבדת דם, ואז בעצם החוסר הזה מתיישב על חוסר קיים ממילא, על נטייה קיימת ממילא, ולכן באמת אין מספיק חומר כדי למלא את המערכת מבפנים, את מערכת המרידיאנים שאנחנו גם הזכרנו בעבר, ולכן זה גם יכול להתבטא בסוג של חוסר הזנה של החלק העליון של הגוף בדם, שהראש הוא החלק בעצם הכי גבוה בגוף.
זה מאוד מעניין, וגם באמת נשים שמדווחות מראש על הקשר ההורמונלי למיגרנות שלהם, הטיפול שלי ייראה אחרת לגמרי, כי אני באמת אתייחס לא לכאבי ראש, אלא להורמונים, למצב אז ברמה הסינית בטח התייחסו לאין וליאנג,
נכון.
וזה מאוד מאוד חשוב, או לחוסר דם, גם בשיטה שאני עובדת בה, שהיא תזונה, שבונת דם, וצמחי נכון. מרפא שבונים את הדם, יכול ממש לעשות פלאים,
חשוב מאוד.
להפסיק לגמרי את התופעה שמגרנת לפני מחזור. לא, זה לא דין שנחרץ, צריך להבין שזה בר טיפול.
לגמרי. Okay. ויש הרבה נשים שבאמת לא לגמרי יודעות וחושבות שפשוט זהו, זה אני ועד וילד סוף החיים, או עד גיל המעבר, עד שאני אסיים עם העניין הזה, וזה לא חייב להיות ככה.
ממש לא.
באמת לא חייב להיות ככה. נכון. אז אני רק רוצה להוסיף על זה גם, דיברנו על ענייני הדם, ודם נקשר קשר עדוק מאוד ברפואה סינית עם הכבד בתפקוד. במקרה בעניין הזה זה גם יוצא בהקשר של התפקוד המערבי שלו, אבל גם התפקוד הסיני שלו, הכבד מאוד קשור לדם, הוא בעצם מניע את הדם בכל הגוף, הוא זה שאחראי בעצם להזין את האיברים האחרים ולשלוח כמה דם שרק צריך לאן שרק צריך, וכאבים באופן כללי הם נובעים בעצם מתקיעות במערכת המרידיאנים, וכאבי ראש או מיגרנות באופן פרטני זה משהו שיכול לנבוע באמת מצבים שבהם אנחנו מאמיסים על הכבד. אז קודם הזכרת שתייה, שמתקשר לעניין הזה גם מאוד, נכון. כי שתייה מאוד משפיעה על הכבד.
כבד.
גם בעיניים המערביות וגם בעיניים הסיניות. בעיניים הסיניות זה פחות בעניין של רעלים, זה יותר בעניין של חום. אלכוהול זה משהו שהוא מחולל חום, גם אישון וסמים מחוללי חום מאוד רציניים, וככל שאנחנו נעמיס חום על המערכת, כמו שדיברנו בהתחלה על היאנג הזה שעולה לראש, כך אנחנו בעצם נותנים גז כן. ליאנג, וזה מגביר את הסיכויים באמת לחטוף מיגרנה. וכשדיברת על גיל ההתבגרות, שזה נורא קלאסי, כי בגיל ההתבגרות
חום
משתולל, וילדים זה, ומרד נאורים, ובלגנים, וצעקות, וכעסים, ודיכאונות, ובכי, וכל הדברים שאנחנו רק מכירים, וחלק מזה גם אנחנו רואים על הפנים שלנו, עם פיצי הבגרות, שזה גם סוג של ביטוי, של חום, של יאנג, ששופע במערכת.
לגמרי. וכשנגיע לדבר באמת על הנושא של אלרגיה למזונות, כי יש ממש מזונות מסוימים שמהווים טריגר להתפתחות של המיגרנה, אבל זה מאוד אישי, כי מה שיגרום לי להתקף, לא בהכרח יגרום למישהו אחר להתקף. מאוד מאוד. נדבר על זה תכף בהמשך, אבל לפני כן כמה מילים לגבי הנושא של האבחון.
כן.
כי אין איזושהי בדיקה מסוימת שיכולה להבחן, הנה, יש לך, אתה סובל מטנשן עדק, או אתה סובל ממיגרנה. התשאול, האבחון נעשה על ידי תשאול. רוצים לדעת באמת אם זה מפרק אותך ומנטרל אותך מפעילות, האם יש בחילות, האם יש את ההקאות, האם זה בצד אחד של הזה. ממש תשאול לגבי המשך, האם יש אורה, וככה מאבחנים. אם יש רגישות לרעש, אור וכו'. אחרי התשאול, שואלים גם בתשאול, וזה מאוד חשוב, האם יש רקע משפחתי? שאלה מתבקשת.
כמובן.
כן, כחלק מהאבחון. עכשיו, אם יש משהו מאוד מאוד חריג או לא אופייני, אז עושים בדיקות כדי לשלול גורמים נוספים, חס וחלילה גידול במוח או דברים אחרים. אז שולחים לבדיקות דם כדי לראות שאין זיהום. עושים סיטי ראש לדימומים במוח או לגידולים. עושים MRI לפעמים, EEG, כדי לבדוק את הפעילות החשמלית במוח.
נכון.
אז יש כל מיני דברים. ומבחינת הטיפול הקונבנציונלי, אני ממש לא רוצה להרחיב על זה פה, אני רק רוצה להגיד שיש שתי גישות, יש את הגישה שישר מתחילים מתרופות למיגרנות, עם מאבחנים שיש לך מיגרנה, נותנים ישר את התרופות למיגרנות, ויש גישה שאומרת, בוא נתחיל קודם כל עם המשככים הקלים, אופטלגין, אספירין, נורופן, אדוויל, אדקס, כל מיני תרופות שמכילות
פרצטמולים, כן. נכון.
ואז אם זה לא עוזר, או אם זה הגוף הופך סביל לזה, אז עופרים לתרופות למיגרנה. אבל אני, לפי הגישה הראשונה, אנחנו צריכים לשים איזשהו, לחתוך את זה בזמן, זאת אומרת, נכון. לא להגיד, טוב, מעכשיו אתה יכול לקחת כמה פעמים אדוויל שאתה רוצה, לא. צריך לקצוב את זה בזמן, לראות, אם זה לא עוזר, צריך לעבור הלאה, לא להיתקע על זה, אנחנו לא רוצים לפגוע בכבד, יש לתרופות האלה תופעות לוואי. ועוד משהו, וזה אני יודעת מניסיון, אם לא תפסת בזמן עם כדור נגד כאבים, אם לא תפסת בזמן את המיגרנה, הוא כבר לא יעזור לך. זאת אומרת, אם המיגרנה כבר התפתחה, עבוד לך.
יש לך חלון הזדמנויות לגמרי. מאוד מצומצם לפעול, ואם איחרת אותו,
נכון.
אז שאלוהים ישמור אותך.
יש כאלה שגם לוקחים את התרופות למיגרנה באופן קבוע,
באופן קבוע רק
מניעתי.
כדי לחסות, כן. כן.
יש את הרילר, את הריזל, את הזומיק, נכון. את האימיטרקס, אבל זה כאילו קשור לקיבוץ של כלי אדם, להפחית את הדלקתיות. אני פחות אוהבת שמשתמשים בזה לאופן קבוע, אבל מי שסובל ממיגרנות לא יכול להגיד לבן אדם,
בדיוק.
אל תיקח את התרופות האלה.
אתה לא יודע מה עובר עליי.
זה נורא, זה נורא.
ממש ככה.
אבל יש דרכים אחרות, ואני רוצה שנדבר עליהם.
אוקיי.
דרך אגב, יש מצבים מאוד קשים של מיגרנות שמגיעים לתרופות ממשפחת האופיאטים.
כן, שזה כבר במקרים...
ממכר מאוד.
באמת, באמת, באמת קיצוניים.
לא אוהבים לתת את זה בארץ, זה מאוד ממכר. גם יש כאלה שמגיעים למצבים של תרופות סטרואידליות.
כן. אז בעניין הזה רק אני רוצה להוסיף שבאמת ברפואה המערבית בדרך כלל, כמו שאת אמרת, נהוג באמת ללכת על ה-safe side, על הצד הבטוח, לאו דווקא מבחינת מה טוב למטופל, אלא מה נכון לאותו רגע כדי שהוא לא יחזור ויגיד, תקשיב, אני באתי לך עם כאב ראש, ונתת לי משהו לטיפול מונע, שכרגע לא עוזר לי, כרגע. אז ברפואה הסינית יש באמת את העניין של זה נקרא השורש והענף. יש בעצם את שורש הבעיה ויש את הביטוי שלה. אז יש הרבה אנשים גם שמגיעים לרפואה סינית וגם לרפואה מערבית, ואומרים, כרגע זה הביטוי. כרגע יש לי כאב ראש ובא לי למות, זה הענף. זה כרגע הביטוי. עכשיו, יש הרבה אנשים שבאמת ייתנו לך טיפול רק לענף, אבל זה כמובן לא מטפל בבעיה השורשית, ולכן היא תחזור ותשנה. ועל כן, תמיד צריך ברפואה, כל רפואה שהיא, אבל אחת כמה וכמה, גם רפואה מערבית שהיא זמינה יותר, וגם רפואה סינית שזמינה למי שבאמת רוצה, לעשות את שני הדברים. זאת אומרת, גם לטפל בענף, אם זה מקרה אקוטי, כי אי אפשר לדבר עם בן אדם בצורה הגיונית, כשהוא כרגע בסבל כל כך עצום, וגם באמת לפעול באופן קבוע לטיפול מניעתי בשורש הבעיה, כי אז כשאתה מטפל בשורש, הענף כבר לא יצמח כמו שהוא צומח.
אמת, וגם אני מחלקת את זה לטיפול אקוטי ולטיפול מניעתי. אז בטיפול האקוטי, קודם כל ברור שלשתות, לנוח, להיכנס לחדר חשוך, לא לזוז, להימנע מגירויים של ריח, לא שיהיה שקט, שהחדר יהיה מאוד מאוד שקט. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, שימו את הרגליים בתוך מים, ועל העורף והמצח, קרח.
מדהים.
זה יכול להיות משהו מאוד אקוטי. ממש לגלגל קרח מהמקפיא במגבת.
במגבת,
ולשים כן. אותה על העורף ועל המצח כשהרגליים בתוך מים.
זה נראה כאילו אתם מכינים את עצמכם לכיסא חשמלי, אבל זה לא, זה באמת עובד.
זה, כן, זה בכאב מאוד מאוד חזק. יש גם את הנקודה הזאת בבסיס האגודל שאפשר ללחוץ עליה.
נכון. בסינית זה נקרא large intestine 4, שנמצאת אם אתם עושים מין אל כזו, עם האצבע המורה והאגודל, אז היא בעצם בדיוק בנקודת המפגש בקרום הזה, שמחבר בין שניהם, בדרך כלל אומרים לעשות אותה, ואז זה עוזר, וזה גם נכון. אצלנו כמובן יעיל יותר לדקור אותה, אבל אם אין לכם מחתים בשלוף ואתם לא בעניין של לדקור את עצמכם, אז כאבים בהחלט יכולים להקל על זה. אתם גם יכולים לחפש בגוגל, large intestine 4, הוא יראה לכם את האזור אנטומית.
כן, אתם תראו את הנקודה, זה משהו מאוד קל לאתר אותו. דרך אגב, הרבה פעמים שני כדורים ביחד של מגנזיום יכולים מאוד לעזור.
וואלה.
שניים ביחד, שניים מגנזיום במכה.
מגנזיום, שזה כן. לא איזה...
הוא מרפא שריר חלק.
כן, כן, הוא לא איזה משהו עכשיו פרצטמולי, לא, לא. הוא לא תרופה.
לא.
הוא נטו...
מינרל.
מינרל.
שני כדורים של מגנזיום. תמיד שיהיה לכם בארון עזרה ראשונה מגנזיום.
מדהים, רשמתי לי.
שני כדורים.
שלא נדע, כן. אבל רשמתי לי.
כן.
אגב, רגע, על מה דיברנו לפני שניונת? רציתי לשאול אותך על זה משהו.
על קרח.
דיברנו על קרח. מה ההסבר הנטורופתי, או שזה מהטיפים האישיים שלך?
אני פשוט חושבת שברגע שהמיגרנה נוצרת, הכאב נוצר כתוצאה מהתרחבות והתכווצות של כלי דם, הקרח מאוד מרגיע, הוא מאוד מקרר.
נכון.
הוא מרגיע את ההתכווצות ואת ההתרחבות.
נכון.
ואז יש הפחתה של הכאב, אז, של הולכת הכאב.
אז כאילו ברפואה הסינית, ברגע שאתה מקרר נניח את הרגליים, אתה כאילו בעצם זה כמו... זה כמו שיש לך, נניח, סיר, שהרגע הורדת מהאש והוא רותח מאוד, מספיק שאתה תשים את התחתית שלו קצת במים, ואתה תשמע את
דוגמה יפה.
שמצנן את זה, כן. מאוד מאוד עוזר.
כן, פשוט רגליים במים, קרח על הצוואר ועל המצח, בזמן התקף אקוטי.
כן.
שני כדורים של מגנזיום, דרך אגב מאוד עוזר לנשום. לא לי, גם ככה הכל מתכווץ במיגרנה, אז שוכחים לנשום. אתה לא מכניס חמצן, אתה מרע את מצבך. בזמן מיגרנה לזכור לנשום, זה מאוד מאוד חשוב.
נשימות. נשימות בכלל זה משהו חשוב.
לגמרי.
גם בסטרס, גם בכאבי ראש.
לגמרי, גם אני, יש לי איזשהו תרגיל שנקרא לחיצות ונשימות על 9 נקודות דיקור. אין לי מחתים כי אני לא מדקרת, אבל יש 9 נקודות שאפשר ללחוץ עליהם כמו בשיאצו, ועל כל נקודה שלוחצים עושים נשימה עמוקה. אז עושים 9 נשימות עם 9 נקודות לחיצה הזה, וזה תרגיל, אני צילמתי את עצמי בווידאו, זה משהו שאפשר לשבת מול מחשב ולעשות, זה תרגיל שבזמן מיגרנה יכול מאוד מאוד להקל, במיוחד אם זה על רקע טנשן אדק, זאת אומרת אם זה טנשן אדק ולא...
נו, ואיפה מוצאים את הסרטון הזה שלך?
אפשר להיכנס לאתר iho.com ולחפש את זה, ואם לא מוצאים אז לכתוב לי. סרטון וידאו של... תרגיל שלוקח 5 דקות לעשות.
אז הנה, כנסו מהסלולר ותציצו.
לחיצות ונשימות על 9 נקודות דיכור. בוא נדבר על הקטע המניעתי. אם אתה הולך על הטיפול, אתה לא בא רק שכואב לך, אתה יודע שאתה סובל ואתה רוצה למנוע את זה, אתה יכול פשוט למנוע התקפים. אתה יכול לחזור לחיים. אז אחד הדברים הכי קריטיים מבחינתי זה להתחיל עם תזונה. אני בונה תפריט שהוא אנטי-דלקתי, אני בונה תפריט שהוא עשיר בסיבים תזונתיים. זה כשלעצמו יכול להעלים כמעט לחלוטין את המיגרנות אם מקפידים על זה. חשוב לי מאוד להזין את הגוף בפירות וירקות, זה ההיילייטים שלי. לצערי, הפירות וירקות היום הם לא עולאית, גם בגלל שהם מודברים ומרוססים, אבל גם בגלל שהרבה מהם נקטפים בוסר, והם עוברים הבחלה, שזה הבשלה מהירה בגז או בכימי, ולא נשאר הרבה ויטמינים ומינרלים בפירות וירקות, אז אני צריכה...
שום דבר שנקרא הבחלה לא יכול להיות טוב.
נכון. אז הרבה פעמים אני צריכה לתסף את זה, זאת אומרת, אני לא יכולה להסתמך רק על פירות וירקות בתפריט.
כן.
אז זה, פירות וירקות זה חלק מאוד קריטי מהטיפול, גם בקטע שאני זקוקה מאוד לויטמינים והמינרלים האלה, כי הרבה פעמים יש חסרים תזונתיים, ועל הרקע הזה יכול להתפתח מיגרנה. אני זקוקה מאוד למגנזיום, אני חושב...
זהו,
אמרת. כן, אני מעריכה מאוד שאין בן אדם שלא חסר לו מגנזיום. אני ממש חושבת שזה המצב, שאין היום בן אדם שמסתובב עלי אדמות שלא חסר לו מגנזיום.
איך בודקים, אגב, כמה מגנזיום חסר לך?
אני לא חושבת, יכול להיות שאני טועה, אני לא חושבת שיש בדיקה, אין, אוקיי. כי הבדיקת דם שמראה את המגנזיום, מראה מגנזיום בדם, לא מגנזיום בתאים. אז הבדיקת אוקיי. דם על המגנזיום היא לא מדד.
כן.
אוקיי?
אוקיי.
אז אני זקוקה לפירות וירקות בגלל המגנזיום, שמרפא שריר חלק ומאוד חשוב לי. אני זקוקה מאוד לנוגדי חמצון, לאנטי-אוקסידנטים בפירות וירקות, במיוחד בקטע האנטי-דלקתי. הרי מיגרנה אמרנו דלקתיות, כלי דם.
נכון.
אני מאוד זקוקה לפירות וירקות האלה בקטע של האנטי-דלקתיות, ואני מאוד זקוקה לפירות וירקות האלה בהקשר של סיבים, כי זה מונע את הקפיצות של סוכר בדם, וזה עוזר לרעלים להתפנות החוצה. זאת אומרת, עצם העובדה שיש לי סיבים תזונתיים בתפריט, פחות קפיצות של נכון. סוכר, ואז אם הסוכר בצורה מאוזנת, אז יש פחות נטייה או סיבות לחטוף מיגרנה.
אוקיי.
אז הפירות והירקות הם קריטיים.
רגע, המגנזיום עדיין מעניין אותי.
כן.
יכול להיות מצב שאני לוקח אובר מגנזיום? אני לא מדבר על דלי שלם של מגנזיום, של כדורים שאני לוקח, אבל...
חסר לנו כל כך הרבה, שאני לא מכירה מצב של אובר.
אין מצב כזה שאתה לוקח אובר מגנזיום.
לא
זה...
מכירה.
אוקיי. וכשדיברת על זה שזה בעצם מרפא שריר חלק, רק נחדד את זה, מה זה אומר בעצם?
התכווצות של שרירים.
נכון.
זה מרפא אותה.
אוקיי. שריר חלק זה בעצם שריר שאתה לא יכול לכווץ בצורה רצונית.
כן.
נכון? שריר הלב נניח הוא חלק.
כן. כל שריר שהוא חלק, שהוא מתכווץ בצורה לא רצונית, ברגע שאתה לוקח מגנזיום, אתה יכול להרפות. לגרום להרפייה של השריר.
להרפות בקטע טוב, לא חלילה.
בקטע טוב. לגמרי טוב. לגמרי טוב, שלא יהיה, כן.
כן.
מאוד חשוב לי, חוץ מהפירות והירקות, בגלל כל הסיבות שמנינו, הוויטמינים, המינרלים, המגנזיום, הסיבים, הנוגדי חמצון, האנטי-דלקתיים וכולי, חשוב לי מאוד העניין של חומצות שומן חיוניות. שיש אותם בדגים, בסרדינים, בגוזי מלך, בזירי פשטן, באצות, במרווה. זה קריטי למערכת עצבים. ולמוח, וגם יש להם את האפקט האנטי-דלקתי שאנחנו מאוד רוצים.
ומאוד אוהבים.
מאוד. חשוב מאוד, הנושא של דגנים מלאים, קינוע, שיבולת שועל, אורז מלא.
כי למה?
תן ניחוש. מה יש לנו בדגנים מלאים שאני מאוד צריכה למעריך את הצבים ולמוח?
סיבים, או שזה לא, לא, זה יותר עיכול. מה יש לנו שם?
ויטמינים,
אוקיי.
ויטמיני B, ספציפית ויטמיני B. הרבה פעמים באנשים עם מיגרנות אני נותנת את זה כאקסטרה, כתוסף, בלית ברירה. אוקיי? אז זה נמצא גם באורז המלא, גם בשיבולת שועל, גם בכינוע, גם בקטניות, גם בירקות שורש. אנחנו מאוד זקוקים לויטמיני B האלה, יש להם תפקיד מאוד חשוב במערכת עצבים.
ויטמיני B.
ויטמיני B.
שזה גם ויטמין B12 כמובן.
כן, ברור, ברור.
שהוא מהחשובים שם.
מאוד. B1, B3, B5, B6, B9, שזה חומצה פולית. בקיצור, ויטמיני B, B12, מה שאמרת, זה מאוד חשוב. וחוץ מהדברים האלה שאני מוסיפה לתפריט ואני שמה להם דגש, מאוד חשוב להוריד את כל המזונות האלרגניים שחשודים כמעוררי מיגרנות. כמו שאמרנו, קפאין, כמו שאמרנו, יין. חומרים משמרים, במיוחד הנושא של מונוסודיום גלוטמט, שנמצא באבקות מרק, ברטבים מוכנים, בתבליות טיבול.
הוא אהוב ליבי והוא האויב הכי גדול שלי.
תקשיב, הוא משפר את הטעם של כל דבר שנוכל, אין מה לעשות, זה אהוב, אבל זה...
אתה יכול לאכול נעל עם מונוסודיום גלוטמט, והיא תהיה מעולה. תהיה מעולה, זה נהדר.
תדע לך שמונוסודיום הוא מאוד בעייתי מבחינת מי שסובל ממיגרנות, כולל הטטרזין. זה מופיע כ-E102.
E102 זה טרטרזין.
כן, זה גם...
שזה הצהוב הזה שצובע שקדי מרק פעם, נכון?
כן, לפעמים צהוב, לפעמים הוא ירוק.
ואז התחילו עם לא מכיל טרטרזין, לעומת כל הסוכריות גומים האלה.
או ארטיקים.
שקונים לילדים, או ארטיקים, שהם טרטרזין טהור. לגמרי. זה רק...
זה יכול לגרום להתקף מגרנה, שתבין, החומר הזה. וגם, כמו שאמרנו, מדוסיום גלוטומט, אז זה לגמרי יורד מהתפריט. כל הדברים, זה גם הניטריטים, זה המלחים שמשמרים בשר, פסטרמות, נמצא הרבה פעמים בסלטים מוכנים, לפעמים גם בפירות יבשים. אז כל הנושא הזה של ניטריטים וניטרטים, והחומרי שימור האלה, ממש, ממש להוריד מהתפריט.
להוריד.
בשר, שוקולד כבר יודעים, שוקולד.
שוקולד, נכון, מדברים על זה שהוא כל הזמן, תימנע משוקולד.
פירות הדר.
פירות הדר, בננות גם.
בצל,
נכון. יש דיבור על בננות.
נכון. סויה, חיטה, טירס. אספרטיים.
שזה גם אהובנו ממשקאות ומאכלי הדיאט.
לגמרי, דיאט זה פשוט מכה, מכה.
אוקיי.
מוצרי חלב, מתוקים. קיצור, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לא לאכול אותם. צריך פשוט לאכול, אני תמיד אומרת...
שאנחנו כן רוצים לאכול אותם ואסור.
צריך לאכול אוכל בריא וטבעי. לא אוכל מעובד, לא אוכל משומר, לשתות הרבה מים. הרבה פעמים, דרך אגב, מגיעים לאנשים במצבים קשים שאני עושה להם תהליך של אלימינציה. אני מורידה הכל, שמה אותם על קצת אורז ועלים ירוקים וירקות, ומפה מגיעה למצב, קודם כל, שאין מיגרנות. אחרי שאין מיגרנות, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל לצרף חזרה לתפריט, להוסיף חזרה לתפריט את הדברים.
כן, השיטה הידועה שלך.
כן.
אוקיי.
זה מאוד עוזר, מאוד עוזר.
עכשיו, כמובן שלפי הבחנות מערביות שהמטופלים באים איתם, אז את גם בונה להם ומתאימה להם תזונה שהיא תואמת. כלומר, אם מישהו מגיע עם חוסר בדם, את בעצם בונה תפריט בונה דם.
לחלוטין, אני אוהבת את הסלק. אני גם משתמשת בצמחי מרפא שחלקם הם סינים, כמו אנג'ליקה סינית, רמניה. יש הרבה דברים...
צמחי מרפא שהם פשוט בונים דם.
דרך אגב, הרבה פעמים הצימוש בצמחים זה, אני לא משתמשת בצמחים קלאסיים למיגרנות. יש את הקלאסיים, כמו הפיברפיו, הבן חרצית.
אוקיי.
אני לא יכולה להגיד שראיתי איתו איזה וואו גדול בהשפעה על מיגרנות. אני חייבת להיות כנה.
אוקיי.
לא יצא לי לתת למישהו בן חרצית ולהגיד, וואי, הפסקתי לו ככה את הכאב המגרנות.
אז הנה, יש לנו פה סקופ, גבירותיי ורבותיי.
לא אומרת שזה לא, יכול להיות שיש אנשים שזה מאוד עזר להם.
אוקיי.
יש עוד צמחים שנותנים אותם ספציפית לנושא של כאבי ראש ומגרנות, כמו הפיסידיה. אבל צריך להתאים את הצמחים. רוב האנשים שבאים אליי, למשל עם טנשן הדייק, דווקא לא נותנת להם צמחים לכאבי ראש, נותנת להם צמחים להרגעה. זה עושה את הקסם. אני אתן להם את הקמומיל, את המליסה, את הטיליה, את הלוונדר, דברים מרגיעים. ממש ככה. וזה, אז הצמחים צריכים להיות מותאמים לבן אדם ולגורם אליו, למגרנות שלו, לכאב ראש שלו.
מה שמעורר את העניינים אצלו.
לגמרי.
הרקע שלו. אוקיי.
יש הרבה פעמים שאני נותנת צמחים שהם הם אדפטוגנים, כמו הוויטניה, האסטרגלוס, שהוא צמח סיני.
מה זאת אומרת אדפטוגנים? אדפטוגנים.
אדפטוגנים, אני חושבת שאני לא בטוחה שזה מגיע מהמילה אדפטציה, אבל זה פשוט תומך, זה מחזק, זה מרים, זה עוזר לגוף להתמודד עם תקופות קשות.
אוקיי.
עם מצבים קשים, פיזית או נפשית.
אוקיי, סוג של פיגום תומך כזה של.
כן, משהו כזה. אוקיי. אז הרודיולה היא צמח אדפטוגני, אסטרגלוס שהוא סיני, הוויטניה שזה השווגנדה, וצמחים מרגיעים, כמו שאמרתי, כולל פסיפלורה לפעמים, זה השימוש. אז אמרנו לגבי התזונה, חומצות שומן חיוניות שאנחנו רוצים, הרבה פירות וירקות, מגנזיום, אם יש אנמיה אני חייבת לתת ברזל, כי לפעמים אנמיה כשלעצמה יכולה להיות טריגר, להתפרצות של מיגרנה. אני אמה על רקע של חוסר בברזל.
נכון.
ויטמיני B, זה שהמון מה לעשות, המון, 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 המון.
טוב, אז היה, זה היה סופר מרתק. אז אם אתם סובלים ממיגרנות, אז אני מקווה שהפקתם משהו מהעניין הזה. ואם היה לכם מעניין ולא הספקתם עם כל ה... עם כל הניטריטים והעניינים והאין והיאנג לקלוט את הכל, אז אתם מוזמנים לגלוש לאתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו להזין לפודקאסט של שלמות, גם תוכלו לשמוע את הפרק הזה שוב, ואת כל התוכניות הקודמות שלנו. איה, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו נשתמע בפרק הבא.
בהחלט.
תודה רבה לכם גם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לאלון מקלר, טכנאי השידור, לי קוראים רז חסון, נשתמע כאן בפעם הבאה, עד אז תהיו בריאים, ולהתראות. תודה.